ברכות, דף דלת, מתחילים בעזרת השם, 17 שורות מלמעלה, אחרי הנקודתיים, לדוד. דרך אגב, דף דלת, ראשי תיבות, דוד. באמת עוסקים פה הרבה בענייני דוד המלך. אומר דוד המלך לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני מבקש ממך, שומרה נפשי בזכות מה? כי חסיד אני. אני לא רק הולך עם שורת הדין, אני מקיים גם מה שלא חייבים לקיים, לפנים משורת הדין. במה הוא חסיד? אז יש בזה שתי דעות, לוי ורבי יצחק. אחד אמר, אחד מהם סובר, כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לא חסיד אני? תראה מה עושים כל המלכים בעולם, שכל מלכי מזרח ומערב ישנים, קמים ככה באמצע הבוקר עד 3 שעות, ואני חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך. אז אני לא חסיד? איזה השכמה שאני עושה מבעוד לילה. וידך, כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא. לפי הדעה השנייה, דוד המלך אמר שהוא חסיד בגלל הדבר הבא, ריבונו של עולם, לא חסיד אני, שכל מלכי מזרח ומערב יושבים אגודות, אגודות, קבוצות, קבוצות בכבודם, ואני, איך אני מזלזל בעצמי, איך אני משפיל את עצמי, הכל בשביל להועיל לטהרת עם ישראל, ידיים מלוכלכות בדם, מגיעים להראות לו דם נידה, לדעת אם זה דם טהור או דם טמא, ובשפיר מביאים אליו אור של נפל, של ולד, לדעת האם זה נפל שלא צריך לשבת עליו כמו יולדת, שדיני תומה וטהרה של יולדת, או שזה כן ולד כבר, וכן שהוא מרוקם, כמו שהגמרא מביאה במסכת נידה דף כ"ד רש"י מציין. מביאים את זה לפניי בשביל שאני אראה האם זה כבר נחשב ולד, ואז צריך לשבת דיני תומה וטהרה של יולדת, או שזה לא נחשב עדיין ולד ולא צריך לשבת דיני תומה וטהרה של יולדת. ובשליה באים, מראים לי את אותו לבוש שהוולד שוכב בתוכו בשעת העיבור, כשלא מוצאים בפנים ולד, לדעת האם זה שליה כל כך גדולה כתורמוס, כחוט של שתי, כמו שרש"י מביא את השיעור, את הגודל של השליה, לדעת אם זה שליה כל כך גדולה שלפי זה חייב להיות שבפנים היה ולד, כי יש לנו כלל אין שליה בלא ולד. ואם זה באמת שליה גדולה, אז זה נחשב יולדת, והיא צריכה דיני תומה וטהרה של יולדת. ואם זה קטן יותר, אז היא תהיה טהורה מתומת יולדת. ואת כל זה אני עושה כדי לתאר אישה לבעלה. נו, זה חסידות או לא חסידות? ולא עוד אלא, כל מה שאני עושה, אני נמלח במפיבושת רבי. כל דבר שאני עושה, אני מתייעץ איתו, אני שואל את מפיבושת, תגיד כבוד הרב, ואומר לו, מפיבושת רבי, יפה דנתי? בדיני ממונות, כשפסקתי להוא שהוא זכאי, האם זה היה פסק נכון? יפה חייבתי? האם זה היה נכון מה שחייבתי את ההוא לשלם? יפה זיקיתי? האם זה באמת טוב זה שזיקיתי את השני? אמרתי לו שהוא פטור מלשלם. וגם לגבי תומה וטהרה שפסקתי, יפה תיארתי? ולגבי זמנים שהוא תימה, יפה תימתי? ולא בושתי לשאול אותו, למרות שלפעמים הוא אומר לי, לא, לא פסקת נכון, וזה לא נעים. זה יכול להיות אפילו ביזיונות, אבל לא בושתי. נו, אז אני חסיד, לא? לכן מבקש ממך, ריבונו של עולם, שומרה נפשי. אמר רבי יהושע בריידר אבידי, מה יקרה? איפה אנחנו רואים מהפסוק שדוד המלך הלך בגבורה לשאול את מפיבושת, והוא לא בוש בדבר הזה? הפסוק אומר שדוד המלך אומר על עצמו, ואדברה בעדותיך, אומר לקדוש ברוך הוא, דיברתי לגבי העדות והחוקים, דברי התורה שלך, נגד מלכים, נגד תלמידי חכמים, המלכים זה הרבנן, מן מלכי רבנן, ולא אבוש, לא התביישתי, למרות שלפעמים פסקו שאני לא אמרתי נכון. תנה, מה מביאה ברייתא בעניין הזה? רבו של דוד המלך, השם האמיתי שלו לא מפיבושת שמו, אלא איש בושת שמו. ולמה נקרא שמו מפיבושת? שהיה מבייש פני דוד בהלכה. מה פירוש? אולי מבייש את דוד, מפיבושת, יבייש. הכוונה היא שלפעמים אמר לדוד המלך, לא, אמרת זה לא נכון, וכתוצאה מזה יצא שדוד המלך היה לו קצת בושה. אבל דוד המלך בכל זאת היה ממשיך לשאול את מפיבושת בתור מלך ישראל, והוא לא בוש, היה משפיל את עצמו, והקדוש ברוך הוא שילם לו על זה. לפיכך, בגלל שדוד המלך כל כך הקטין את עצמו והיה בענווה כל כך גדולה, זכה דוד המלך לבן חכם. כל אחד היה מייחל לעצמו, דבר הכי מיוחד שאדם יכול לייחל לעצמו זה בנים, תלמידי חכמים, בנים צדיקים. מה זכה דוד המלך לבן כל כך חכם, תלמיד חכם בחוכמת התורה, ויצא ממנו הבן שכינו אותו בשם כלאב. ואמר רבי יוחנן, השם שלו האמיתי של הבן של דוד המלך, התלמיד חכם הגדול, לא כלאב שמו, אלא שמו האמיתי דניאל היה שמו. ולמה נקרא שמו כלאב? שהיה מחלים פני מפיבושת בהלכה. הוא היה מחלים את זה שהיה אב בחוכמה. כל כך הוא היה תלמיד חכם גדול. גם כאן צריך לפרש, כמובן, שהוא ידע הלכות יותר טוב ממפיבושת, עד כדי שבסוף היה יכול לצאת לפעמים למפיבושת, שהוא היה מחלים את פניו. ועליו אמר שלמה בחוכמתו, על הבן הזה של דוד המלך שקראו לו דניאל, אמר שלמה המלך בחוכמתו, שדוד המלך אומר על כלאב, בני, אם חכם לבך, ישמח לי בי גם אני. ואומר, חכם בני, ושמח לי בי, ואשיב החורפי, זה שמחרף אותי, אני אשיב לו דבר. דוד המלך אומר על עצמו שהוא חסיד, שואל את הגמרא, ודוד מקרא לנפשי חסיד? והכתיב, דוד המלך אומר על עצמו, לולי האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. אם הייתי מאמין שאני אזכה לראות בטוב השם בארץ חיים. עכשיו, למילה לולי יש ניקוד. כשכותבים את זה על קלף, בדיו, כמו שכותבים ספר תורה, עושים על זה נקודות מעל המילה לולי. זה המסורת של הכתיבה של המילה הזאת. ותנה, משמי דרבי יוסי, למה נקוד, למה יש נקודות למעלה מעל תיבת לולי? כשיש נקודות מעל מילה מסוימת בספר תורה, נביאים וכתובים, זה אומר שהמילה הזאת ממעטים אותה קצת. לא כל המשמעות של המילה, ככה זה הפירוש. מה ממעטים במילה לולי? אלא אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מובטח אני בך, שאתה משלם שכר טוב לצדיקים לעתיד לבוא, וזה אני בטוח. אבל איני יודע אם יש לי חלק ביניהם, אם לאו. לא יודע אם אני אזכה לקבל שכר לעתיד לבוא. לכן הוא אומר, האמנתי לראות בטוב השם, לא בדיוק, לולי האמנתי, אני ככה מסתפק אם אני מאמין שאני אראה בטוב השם בארץ חיים. נו, אז אתה חושב שאתה חסיד או שאתה מפחד שלא יהיה לך שכר טוב בעולם הבא? אומרת הגמרא, באמת דוד המלך ידע שהוא חסיד עכשיו. אבל מה שעכשיו אני יודע, זה עכשיו. אבל מה יהיה עוד רגע, זה אני כבר לא יודע. הוא חשש שמא יגרום החטא. אולי בהמשך הוא חלילה יחטא, וזה מה שיגרום שהוא לא יזכה לראות בטוב. וכדי רבי יעקב ברידי, דרבי יעקב ברידי רמי, יש סתירה בין שני פסוקים. כתיב, הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב אבינו כשהוא בורח מעשיו, אומר לו תהיה רגוע, יעקב אבינו, בני, אל תפחד, והנה אנוכי עמך. מה אני אגיד לך? אני אהיה איתך, ושמרתיך בכל אשר תלך, אין לך מה לדאוג. בסדר? זאת הבטחה שהקדוש ברוך הוא מבטיח, אפשר להיות רגועים. לא, וכתיב פסוק אחר כך, כשיעקב אבינו בפועל בא לפגוש את עשיו, ויראה יעקב, ולא סתם, אלא מאוד. מה אתה מפחד, יעקב אבינו? הקדוש ברוך הוא הבטיח לך שישמור אותך. אתה בוודאי באמונה וביטחון, אתה חזק יותר מכולם. נו, אז איך אתה מפחד? אלא, אמר, באמת הקדוש ברוך הוא הבטיח לי שישמור אותי. אבל חלילה, שמא יגרום החטא, אולי אני קלקלתי, אולי אני חטאתי, ולכן כבר ההבטחה הזאת לקדוש ברוך הוא לא יוכל לקיים אותה, כי אני קלקלתי. ולכן הוא חשש. מקור נוסף לזה שיכול לגרום החטא לקלקל הבטחה של נבואה, כדתניה, כשעם ישראל עברו את ים סוף ביציאת מצרים, אז הם אמרו בשירת הים, עד יעבור עמך השם, עד יעבור עמזו קניתה. יש נבואה שהקדוש ברוך הוא שמור את עם ישראל עד שהם יעברו ויכנסו לארץ ישראל, ואז כתוב עוד פעם עד יעבור עמזו קניתה. למה כתוב פעמיים עד יעבור? אלא עד יעבור עמך השם, זו ביה ראשונה שעם ישראל באו לארץ כשהנהיג אותם יהושע בן נון. עד יעבור עמזו קניתה, זו ביה שנייה של אחרי חורבן בית ראשון, כשבאו עם עזרא הסופר לבנות את בית שני. והפסוק משווה בין הביאה הראשונה לביאה השנייה, בין הזמן שהם עלו עם יהושע בן נון לבין הזמן שהם עלו עם עזרא הסופר. מכאן אמרו חכמים, אם הפסוק משווה בין שתי הפעמים האלה, סימן שהם היו צריכים גם כן להיות שווים בדרך איך שהם התרחשו. איך עם ישראל עלו לארץ ישראל בזמן יהושע בן נון? כל האומות פחדו ורעדו מפניהם, והם עלו בניסים ונפלאות גלויים. ואיך הם עלו בזמן של עזרא הסופר? עם שיעבוד מלכויות, עם מלחמות, עם הפרעות. אבל האמת, ראויים היו ישראל לעשות להם נס, שיבואו לארץ ישראל ביד רמה, ויכריחו את מלכי פרס לתת להם לעלות לארץ. גם בימי עזרא הסופר, בזמן בית שני, כדרך שנעשה להם אותו נס בימי יהושע בן נון, שנכנסו לארץ על כורחם של כל המלכים ששלטו בארץ. היו להם ניסים גלויים. נו, למה הם לא זכו לניסים גלויים אז? אלא שגרם החטא, לכן לא קרה הנס הזה. הם צריכים לקבל רשות של כורש, וכל הבירוקרטיות כמו שאומרים, עד שכן הפסיקו, המשיכו, וגם כל הזמן של מלכי פרס הם היו משועבדים למלכי פרס. אז רואים פה שגם כשיש הבטחה, שיזכו לעלות לארץ כמו שעלו בזמן בית ראשון, כמו שעלו בזמן יהושע בן נון, ככה הם יזכו לעלות גם בזמן בית שני. בכל זאת, יכל לגרום החטא. אותו דבר גם יעקב אבינו חשש שהוא לא ינצל מעשיו בגלל שיגרום החטא. ודוד המלך, למרות שהוא ידע שהוא חסיד, הוא פחד, אולי הוא לא יזכה לראות בטוב השם. טוב. במשנה למדנו דעתם של חכמים. עד מתי אפשר לקרוא קריאת שמע בלילה? היה לנו את דעתו של רבי אליעזר, עד 4 שעות של הלילה, עד סוף השמורה הראשונה. למה? כי זה הזמן שאנשים הולכים לישון, וזה הכוונה לדעתו בשוכבך, כשאנשים הולכים לישון. מצד שני, היה לנו את דעתו של רבן גמליאל שנתן את כל הלילה, כי בשוכבך הכוונה לא כשאנשים הולכים לישון, אלא כל זמן שהם עדיין ישנים. וחכמים באמצע, וחכמים אומרים עד חצות. שואלת הגמרא, חכמים כמן סבירה לו? איך הם מסבירים את הפסוק בשוכבך? איקר רבי אליעזר סבירה לו, שהכוונה כשאנשים הולכים לישון, לאמרו כרבי אליעזר, שאומרו שזה עד סוף השמורה הראשונה, עד 4 שעות, שאז אנשים הולכים לישון, ואיקר רבן גמליאל סבירה לו. אם חכמים סוברים כמו רבן גמליאל, שבשוכבך הכוונה כל זמן שאנשים עדיין ישנים, שזה כל הלילה, לאמרו כרבן גמליאל, שאומרו עד עמוד השחר, שכל זמן שעדיין לילה, אנשים עדיין ישנים. מתרצת הגמרא, לעולם חכמים שאומרים עד חצות כרבן גמליאל סבירה לו, שבשוכבך הכוונה כל זמן שאנשים עדיין ישנים על מיטתם. ועד כאמרי עד חצות, למה באמת? כדי להרחיק את האדם מן העבירה. אדם לא יאמר, יש עוד זמן, לילה שלם אפשר עוד לקרוא קריאת שמע, מה אני צריך למהר לקרוא כבר עכשיו? תן, אני אלך לאכול משהו, אני אשתה משהו, אולי אני אתנמנם קצת, אחר כך אני אקרא קריאת שמע עם כל החשק, עם כל ההתלהבות, ברעננות. לא. לכן אמרו חכמים, אל תתמהמה, מגיע הזמן של קריאת שמע של ערבית, תקרא קריאת שמע כמה שיותר מוקדם. בכלל, כל המצוות אפשר ללמוד מזה. כמה שיותר מוקדם, יותר טוב. זריזים מקדימים למצוות. כדתניא, חכמים עשו סייג לדבריהם. אפילו שמעיקר הדין אפשר לקרוא קריאת שמע עד עמוד השחר, עשו גדר, סייג. עד חצות. מה הסיבה? כדי שלא יהיה אדם בא מן השדה אחרי עבודה של יום שלם בערב, עייף, קשה לו עכשיו להתרכז, ואומר, יש לי עכשיו עוד לילה שלם לקרוא קריאת שמע, אלך לביתי ואוכל כמעה, אוכל קצת, ואשתה כמעה, אשתה קצת, ואישן כמעה, אישן גם כן, אבל קצת, ואחר כך אקרא קריאת שמע ואתפלל, אתפלל תפילת ערבית. בסוף, אנחנו יודעים מתי הולכים לישון, אבל לא תמיד אנחנו יכולים לדעת מתי אנחנו נקום, בטח לא כשאנחנו מאוד עייפים. וחוטפתו שינה, בסוף השינה מתארכת מעבר לתוכנית, ונמצא ישן כל הלילה, והוא הפסיד קריאת שמע של ערבית, הפסיד תפילת ערבית. אבל עכשיו חכמים נתנו לנו גדר וסייג, אמרו לא, אין לך כל הלילה, עד חצות אתה חייב כבר לקרוא קריאת שמע. אדם בא מן השדה בערב, לא נכנס הביתה בכלל. זוב, אנשים אומרים, נכנסים הביתה, לא כל כך מהר הם יוצאים משעה. תלך ישר מעבודה לבית הכנסת ללמוד. נכנס לבית הכנסת לקרוא קריאת שמע. אם רגיל לקרות בתורה, קורת פסוקים, ואם רגיל לשנות אפילו משניות, שונה משניות והלכות. וקורא קריאת שמע של ערבית, כי מגיע הזמן קריאת שמע, ומתפלל מיד אחר כך תפילת ערבית, ואוכל פיתו, ומברך ברכת המזון כמו יהודי, ואומרת הברייתא, אבל זה המלצה טובה, נכון? אבל זה לא סתם המלצה. וכל העובר על דברי חכמים, אם הוא לא קרא קריאת שמע לפני חצות, שנזכה לאריכות ימים, חייב מיתה. שואלת הגמרא, איזה לשון חריפה, מה קרה על ה... דווקא כאן, מה ישנה בכל דוכתא דלא קטנה חייב מיתה. יש הרבה תקנות של חכמים, אבל לא כתוב שמי שעובר עליהם חייב מיתה. אמנם שהגמרא במסכת עירובין אומרת שכל העובר על דברי חכמים פורץ גדר ישכן ונחש חייב מיתה, אבל לא כתוב את זה במפורש חייב מיתה. למה זה לא כתוב בכל התקנות? ומה ישנה אחד הקטנה חייב מיתה? למה פה דווקא כתוב שכל מי שעובר על תקנת חכמים חייב מיתה? אז מביאה הגמרא על זה שני תירוצים. איבה את אימה, כאן זה שונה, כי פה חייבים באמת לקיים את התקנה הזאת משום דאיקה אונס שינה. באמת יש פה חשש גדול מאוד שבן אדם בסוף יתנמנם, ירדם ויקום ויפסיד זמן קריאת שמע של ערבית. ואיבה את אימה, הסיבה שאומרים שהוא חייב מיטה זה להגיד שחייבים להתפלל תפילת ערבית. זה לא בשביל הקריאת שמע, זה בשביל התפילת ערבית. להפוקה ממן דאמר, יש דעה שאומרת בהמשך בדף חפזיין, תפילת ערבית זה לא אותו חובה כמו שאר התפילות, אלא זה רשות. אפילו לפי הדעה שתוברת שתפילת ערבית רשות, אז תוספות כבר מסביר, במקום אחר תוספות כותב שזה תפילת ערבית רשות, זה הכוונה לגבי האם הוא נדחה בפני דבר אחר, לא נעריך בזה כרגע. בכל מקרה, אבל פה הברייתא רוצה לחדש לנו, דע לך שזה בכלל לא רשות. כמה שמלן שתפילת ערבית דחובה. ולכן כל מי שעובר על דברי החכמים, אם הוא לא מתפלל תפילת ערבית, הוא חייב מיתה. אבל אם, לא שזה היה, אם זה היה רשות, הוא לא היה חייב מיתה אם הוא היה עובר על זה. אמר מר, בברייתא למדנו, מעניין, קודם כל כתוב קורא קריאת שמע, ואחר כך כתוב הוא מתפלל, כמו שאנחנו עושים היום הלכה למעשה בתפילת ערבית. מסייע לי לרבי יוחנן. יש שתי דעות, יש דעתו של רבי יוחנן ודעתו של רבי יהושע בן לוי. איך הולך הסדר בתפילת ערבית? האם קודם כל קוראים קריאת שמע ואחר כך מתפללים 18? או קודם כל מתפללים 18 ואחר כך קוראים קריאת שמע? לפי רבי יוחנן עושים מה שאנחנו עושים היום, קודם קוראים קריאת שמע, אחר כך 18. רבי יהושע בן לוי אומר לא, קודם 18, אחר כך קריאת שמע של ערבית. אז כאן כשכתוב קודם קריאת שמע אחרי זה תפילה, זה עוזר לרבי יוחנן. דאמר רבי יוחנן, איזה הוא בן העולם הבא? זה הסומך גאולה לתפילה. ברכת גאל ישראל שאומרים בברכות קריאת שמע בערב, הוא סומך את זה לתפילת 18, גם בערב, אפילו בתפילה של ערבית. תפילה של שחרית ודאי שמיד אחרי גאל ישראל הוא מתפלל 18, אבל מי שסומך גאולה לתפילה אפילו בערבית, אז הוא בן העולם הבא. אבל רבי יהושע בן לוי אומר, מה פתאום? תפילת 18, באמצע תקנון, דהיינו, באמצע בין שני קריאות שמע. אדם קם בבוקר, הוא בקומך, קורא קריאת שמע, הכי קרוב לזמן שהוא קם והתעורר משנתו. ואחר כך מתפלל תפילת שחרית. ובסוף היום מתפלל תפילת ערבית, ואחרי תפילת ערבית הוא קורא קריאת שמע של ערבית, ואז זה סמוך גם כן לבשוכבך. יוצא שקריאת שמע בבוקר, קריאת שמע בערב, ובאמצע יש את כל השלוש תפילות. שחרית, מנחה וערבית. אבל לפי דעתו של רבי יהושע בן לוי, לא סומכים גאולה לתפילה, כי מתפללים קודם, ורק אחר כך קוראים קריאת שמע, ורק אחר כך יש גאל ישראל. טוב, במה יקם מפלגי? למה רבי יוחנן אומר שבתפילת ערבית קודם קריאת שמע, ורבי יהושע בן לוי אומר קודם תפילה? אי בהתאמה, קרא, לפי תירוץ אחד הם חולקים במשמעות של הפסוקים, אי בהתאמה סברה, לפי תירוץ אחר הם נחלקו בסברה פשוטה. אי בהתאמה סברה, דבר ראשון הגמרא פותחת בסברה שבזה הם נחלקו. רבי יוחנן סבר, הרי מה זה גאולה לתפילה? מה זה כל הרעיון של גאולה? מתי היה הגאולה? הגאולה ממצרים. כשעם ישראל יצאו מידי פרעה מלך מצרים, שחרר אותם, יצאו משם. זה הגאולה שאותה אנחנו מזכירים, שהקדוש ברוך הוא גאל אותנו ממצרים. מתי נגאלנו? בלילה או בבוקר? יצאנו בפועל, יצאנו בבוקר. משה רבנו אומר לפרעה, מה נראה לך, אנחנו כמו גנבים, נצא לך פה באמצע הלילה? מה פתאום? נתחכה לבוקר, נצא כמו בני מלאכים. אבל האמת היא, שכבר בלילה, כשהגיעה מכת בכורות, פרעה היה על קוצים, הוא רץ למשה רבנו, אומר לו, רבנו, צו, צו כולכם ממצרים, זהו, אתם משוחררים, יש לכם שטר שחרור, תצאו. זאת אומרת, את האישור המלכותי ליציאה, אשרת יציאה הם כבר קיבלו בלילה. אבל בפועל מתי הם יצאו בבוקר? עכשיו, הגאולה האמיתית ודאי הייתה בבוקר. השאלה היא אם הגאולה של הלילה נחשבת גאולה עד כדי כך שגם בתפילה של הלילה אנחנו צריכים לסמוך גאולה לתפילה, או שזה לא נקרא ממש גאולה, וזה המחלוקת בסברה הזאת. רבי יוחנן סבר, גאולה מיורתה נם יאווי, מסכים, בפועל הגאולה הייתה בבוקר כי אז בפועל יצאו. אבל גם בלילה זה שקיבלו את האישור לצאת זה גם כן גאולה. לכן בלילה גם יש חשיבות לסמוך גאולה, דיינו גאל ישראל, לתפילת 18. ורבי יהושע בן לוי סבר, אני מדבר על המציאות, מתי הם בפועל יצאו? כיוון דלא אביה אלא מצפרה. לא אביה גאולה מעל יתה. הגאולה של הלילה לא נחשבת ממש גאולה, ולכן לא צריך בלילה לסמוך גאולה לתפילה. והיא בהתאמה, המחלוקת שלהם זה במשמעות של קרא, במשמעות של הפסוק. ושניהם, גם רבי יוחנן וגם רבי יהושע בן לוי, מקרא אחד דרשו, הם למדו את הדעות שלהם מאותו פסוק. דכתיב בקריאת שמע שצריך לקרוא את זה בשוכבך ובקומך. רבי יוחנן סבר, מקיש שכיבה לקימה, קריאת שמע של ערבית לקריאת שמע של שחרית. מה קימה? כמו שכשאדם קורא קריאת שמע כשהוא קם בשחרית, קודם כל הוא קורא קריאת שמע ואחר כך הוא מתפלל תפילה כדי לסמוך גאולה לתפילה. אז הוא צריך קודם כל לקרוא קריאת שמע, ואז לברך את הברכה של אחרי קריאת שמע, שמסתיימת גאל ישראל, ואז הוא יכול להתפלל 18. אותו דבר גם, אף שכיבה נמי, קריאת שמע קודם כל, אחר כך תפילה, וסומכים גאולה לתפילה. ורבי יהושע בן לוי סבר, נכון, גם אני מסכים איתך שמקיש, הפסוק עושה הקש בזה שמסמיך את הזמן, את הקריאת שמע של השכיבה לקריאת שמע של הקימה, לילה ליום. אבל אני עושה הקש אחר. מה קימה בשחרית? קריאת שמע סמוך לקימתו ממיטתו. הכי קרוב לזמן שהוא קם משנתו, הוא קורא קריאת שמע. ורק אחר כך תפילת 18. אז אותו דבר גם, אף שכיבה נעמי בשוכבך, אז קריאת שמע סמוך למיטתו. הקריאת שמע צריכה יותר להיות סמוכה לזמן שהוא הולך לישון מאשר התפילה. לכן קודם הוא מתפלל ואחרי זה הוא קורא קריאת שמע. שואלת הגמרא על רבי יוחנן, שהוא סובר שבערבית סומכים גאולה לתפילה, מטיב מר ברידר אבינה. משנה אומרת בדף י' א', עמוד א', בערב מברך שתיים לפניה. בקריאת שמע של ערבית מברכים שתי ברכות לפני קריאת שמע. אנחנו מכירים אותם, המעריב ערבים ואהבת עולם. ושתיים לאחריה, גאל ישראל והשכיבנו. גאל ישראל ו-18, לא? צריכים לסמוך גאולה לתפילה. מה זה השכיבנו? למה מברכים ברכת השכיבנו אחרי גאל ישראל? זה הרי מפריע ועושה הפסק בין גאולה לתפילה. ויאמרת באי לסמוך. אם צריך לסמוך גאל ישראל לתפילת 18. הלא כשמח גאולה לתפילה. דאבה אלה מימר השכיבנו. הוא לא סומך גאל ישראל ל-18 כמו שעושים בשחרית. גאל ישראל ישר, השם שפתי תפתח. פה הוא אומר באמצע השכיבנו, אז אתה רואה שהוא לא סומך גאולה לתפילה. רואים שלא חייבים בלילה לסמוך גאולה לתפילה, אז קשה על רבי יוחנן. מתרץ את הגמרא, כן חייבים לסמוך גאולה לתפילה, אבל אמרי, כיוון דתקינו רבנן השכיבנו, וכיוון שחכמים תקנו לברך ברכת השכיבנו אחרי גאל ישראל, כי גאולה אריכתא דמיא. זה נחשב כמו גאולה, כמו המשך של ברכת גאל ישראל. ויש פה פנינה יפה מאוד, מה שכותב הרבינו יונה לאל בדף בית עמוד בית, בדיבור המתחיל ואף על גב, הוא אומר, מה הקשר, למה השכיבנו נקרא כגאולה אריכתא? הוא אומר, מה זה הגאולה? הכוונה מתי שיצאו ממצרים. השכיבנו זה חלק מהגאולה של יציאת מצרים. מה הקשר בברכת השכיבנו לגאולה מיציאת מצרים? הוא אומר, אחד מגדולי הראשונים, הרבינו יונה, אומר ככה, כשהקדוש ברוך הוא עבר לנגוף את מצרים במכת בכורות, בני ישראל פחדו, אולי הם גם כן ימותו כמו הבכורים של מצרים. היו מתפללים, ריבונו של עולם, תקיים את מה שהבטחת לנו, שאתה תציל אותנו. אני מבקשים ממך, אל תיתן למשחית לבוא לנגוף בבתינו. אפילו שהקדוש ברוך הוא הבטיח להם, אתם לא תמותו, תשימו את הדם על הפתחים, תעשו ברית מילה, ואני אזכור את הדם ברית מילה, ואת הדם של הקורבן פסח, ואני אשמור עליכם. דרך אגב, גם היום יש לנו דם מילה, דם פסח ודם מילה. מה זה דם פסח? כתוב הרי, כי תזבחו זבח שלמים להשם, לרצונכם תזבחו. אנחנו יודעים שקורבן פסח זה, כמו, זה חלק מסוגי קורבנות שלמים. אומר הפסוק לרצונכם תזבחו, אז הצדיקים מפרשים בספרים הקדושים שבאדם, הפירוש הפשוט לרצונכם תזבחו, שאדם שוחט את הקורבן, אדם מקריב קורבן, זה חייב להיות לרצונו, לא מביאים קורבן בעל כורחו של המקריב. אבל בדרך רמז אומרים לרצונכם תזבחו, אם אתה רוצה להביא קורבן באמת מפותם לכבוד הקדוש ברוך הוא, תזבח, תשחט את הרצון של עצמך, כשיש לך רצון לעשות משהו שהקדוש ברוך הוא לא כל כך אוהב, תשחט את הרצון הזה, תתגבר, יהיה לך קורבן גדול לפני הקדוש ברוך הוא. אז זה דם פסח שיש לנו בעולם הזה שישמור עלינו מפני כל האויבים. מצד שני יש לנו דם ברית מילה שהבח, אחד מהנושאי כלים של הארבעה טורים, כותב שמצוות ברית מילה נוהגת כל החיים בזה שהאדם שומר את קדושת הברית. אז עם שתי המצוות הגדולות האלה ואומר לך בדמייך חיי, נזכה לחיים ארוכים, חיים מאושרים ושמחים. הרצון שהקדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו שנזכה לקיים את שני העניינים החשובים האלה. אבל בכל אופן, מכיוון שאפילו שהקדוש ברוך הוא הבטיח לעם ישראל, תשימו את הדם, אני אשמור עליכם. אבל צדיקים מפחדים שמה יגרום החטא כמו שראינו קודם. לכן הם התפללו. וכנגד התפילה שעם ישראל התפללו אז בבתים, באותו לילה של מכת בכורות, תקנו את התפילה של השכיבנו, שהקדוש ברוך הוא יציל אותנו מכל רע, ישמור צאתנו ובואנו. אבל כיוון שאת התפילה הזאת תקנו כנגד דבר שהיה בזמן הגאולה ממצרים, זה גם כן עכשיו חלק מהגאולה הארוכה הזאת, וזה נפלא ביותר, זה לא נקרא הפסק בין גאולה לתפילה. מה הראיה באמת שבכיוון שחכמים תקנו השכיבנו אחרי גאל ישראל, זה כבר לא נקרא הפסק בין גאל ישראל ל-18? כי יש גם כן דבר שחכמים תקנו לפני תפילת 18, וזה לא נקרא הפסק לפני 18. דהי לא תימה אחי, בשחרית כולם מודים שצריך לסמוך גאולה לתפילה, כי הגאולה בפועל הייתה בשחרית. איך המצי סמיך, הרי שום יהודי לא סומך גאולה לתפילה. מה פירוש, למה לא? דאמר רבי יוחנן, בתחילה לפני שאדם מתחיל להתפלל תפילת 18, הוא אומר, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. ורק אחר כך הוא מתחיל את התפילה, אז יש הפסק של הפסוק הזה. ולבסוף, כשהוא מסיים תפילת 18, הוא אומר את הפסוק המאוד מאוד מסוגל, יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך, השם צורי וגואלי. אז הפסוק השם שפתי תפתח אמור להיות הפסק בין גאל ישראל ל-18, אז איך אתה אומר שסומכים גאולה על תפילה? אלא הטעם בתפילת שחרית, כי איוון דקתקינו רבנן למימר, לפני 18 הם אמרו, תראה, הפסוק הזה הוא חלק מ-18, תאמר השם שפתי תפתח, אז זה הפך להיות כתפילה אריך את הדמי, זה נהיה תפילה אחת ארוכה, זה לא הפסק בין גאולה לתפילה. האחד נעמי, בתפילת הרביעית, כיוון דתקינו רבנן למימר, תקנו לנו לומר את הברכה של השכיבנו, כי גאולה אריך את הדמיה, זה המשך של גאל ישראל, וזה לא נקרא הפסק בין גאולה לתפילה. אמר רבי אלעזר, אמר רבי אבינה, כל האומר את המזמור, תהילה לדוד, בכל יום, 3 פעמים, כנגד 3 תפילות, אומר רשי. אנחנו אומרים את זה, המזמור של אשרי יושבי ביתך, אחרי זה כתוב שם תהילה לדוד, ארום ממך אלוקי המלך, שומר את זה 3 פעמים כל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. שואלת הגמרא, מה היא תמה? איך הבן אדם זוכה לשכר כל כך גדול? אילה אם המשום דעתיה באלף בית, אולי בגלל שיש שם את השבח של הקדוש ברוך הוא בכל האותיות של האלף בית, מאלף עד תף, כן, תהילה לדוד, אז כתוב, א', ארום ממך אלוקי המלך, ב', בכל יום עבורכך, ג', גדול השם ומעולל מאוד, יש בכל אחד מא', ב'. נימה, נאמר את הפרק, אשרי תמימי דרך, פרק קוף יוטט, שם לא רק שאומרים את השבח של הקדוש ברוך הוא בכל האותיות, אלא דעתיה בתמניה הפין, אומרים כל אות 8 פסוקים, אלא, מה החשיבות של מזמור תהילה לדוד? משום דעית בי פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון שיש בו שבח שהקדוש ברוך הוא מכין מזונות לכל הבריאות. נעימה, הלל הגדול. הלל הגדול זה המזמור שאומרים אותו בליל הסדר. עודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו. ואז כתוב שמה, נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו. הגמרא בפסחים אומרת שזה הסיבה שהוא נקרא הלל הגדול, שיש בו את השבח הגדול הזה שהקדוש ברוך הוא מפרנס את כל הבריאות, כולם. אז אם כן, שיאמרו, הלל הגדול, דכתיב בי, נותן לכם לכל בשר. אלא מה החשיבות של תהילה לדוד? משום דעית בי תרתי. גם שיש בו שבח של הקדוש ברוך הוא בכל האותיות של האלף בית, וגם שיש בו את השבח של הקדוש ברוך הוא מכין מזונות לכל בריאותיו. אם נעבור על כל האותיות בתהילה לדוד, יש אות אחת שאין עליה פסוק. נון. אמר רבי יוחנן, פני מה לא נאמר? נון באשרי. למה באשרי יושב איתך? אין פסוק. של שבח של הקדוש ברוך הוא שמתחיל באות נון, מפני שיש בה, באות נון יש פסוק שמדבר על מפלתם של שונאי ישראל, הכוונה בלשון הפוכה. דכתיב, נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל, יש פסוק שאומר חלילה על בתולת ישראל שהיא נפלה ולא תוסיף קום, אז הנאות הזאת היא כל כך נוראית שהוא לא רוצה להגיד עליה פסוק. אבל במערב המתאר צילהכי, בארץ ישראל פרשו את הפסוק שזה לא פורנות בכלל, מה פתאום? נפלה, זהו, נפלה ולא תוסיף לנפול עוד. מה פתאום? זהו, נפלה כבר. מעכשיו מה שנשאר זה רק קום בתולת ישראל. אמר רב נחמן בר יצחק, אפילו אחי, אפילו שדוד המלך לא הזכיר את האות נון בתחילת פסוק באשרי, חזר דוד ושמחן מיד באות סמך, הוא סומך ומרים חזרה את אלה שנופלים בפסוק הבא, ברוח הקודש שהוא אומר שנאמר סומך השם לכל הנופלים, מה שנאמר נפלה לא, קדוש ברוך הוא סומך לכל הנופלים. אמר רבי אלעזר בר אבינה, אנחנו יודעים שאצל המלאכים שהם עושים את שליחותם יש חשיבות מיוחדת לזה שהמלאך עושה את שליחותו ישר מאז שהוא נשלח, ומיד עושה את שליחותו והוא לא נעצר באמצע. לכן גדול מה שנאמר במלאך מיכאל יותר ממה שנאמר במלאך גבריאל. דילו במיכאל כתיב רק פעם אחת, במעוף אחד, ויף אליי אחד מן השרפים, אנחנו נראה תכף שזה הכוונה למיכאל, זה היה במעוף אחד בפעם אחת. ואילו גבי גבריאל כתיב, והאיש גבריאל אשר ראיתי בחזון בנבואה, בתחילה מואף, ביאף וגומר, זאת אומרת שיש 2 מעופים, הוא נעצר באמצע ואז הוא ממשיך את השליחות. שואלת הגמרא, מהי משמע דעי אחד מיכאל הוא? מי אמר לך שביעוף אליי אחד, הכוונה אחד זה למלאך מיכאל? אמר רבי יוחנן, עתיה בגזרה שווה בין אחד שכתוב כאן לאחד שכתוב במקום אחר. כתיב אחיו היעוף אליי אחד מן השרפים. וכתיב האטם, פסוק אחר, והנה מיכאל אחד, השרים הראשונים בא לעוזרני. אז כמו שהאחד הזה זה מיכאל, גם האחד הקודם זה מיכאל. תנה, המלאך מיכאל במאופך, באחת הוא עושה את שליחותו. גבריאל, כמו שאמרנו, אף בשתיים, בשני פעמים. אליהו, כשהוא עושה את שליחותו, בגלל שהוא היה פעם אדם, ככה מסבירים, בארבע פעמים, הוא מלאך המוות, עד שהוא באמת, הוא חלילה שלא יעשה את שליחותו, בשמונה פעמים. ובשעת המגפה שלא יהיה, אז בפעם אחת. אמר רבי יהושע בן לוי, אף על פי שקרא אדם קריאת שמע בבית הכנסת בתפילת ערבית, מצווה לקרותו שוב פעם על מיטתו לפני שהוא הולך לישון. אמר רבי יוסי, מה יקרא? איזה פסוק מלמד אותנו שצריך לקרוא קריאת שמע שעל המיטה? שהפסוק אומר, רגזו ואל תחטאו, אמרו בלבבכם על משכבכם ודומו סלע. אנחנו נראה בשיעור הבא מה פירוש רגזו, אבל בכל אופן כתוב שם, אמרו בלבבכם. מה זה בלבבכם? זה הפסוק שכתוב שם על לבביך, ועל משכבכם זה הפסוק, הפרשה שכתוב שם על משכבכם ודומוס, על משכבכם זה קריאת שמע, ומיד אחר כך אומר הפסוק ודומוס אלה, ואז תוכלו לשתוק בשינה, לישון שנת ישרים, להיות רגועים. אמר רב נחמן, אם תלמיד חכם הוא שרגיל לחזור על משנתו תמיד, על גרסתו תמיד, אין צריך, הוא לא צריך לקרוא קריאת שמע שעל המיטה. בזמננו הפוסקים כותבים שאין דין של תלמיד חכם, לכן שכל אחד יקרא קריאת שמע שעל המיטה. למה באמת אם תלמיד חכם לא צריך? כי התורה היא זאת שתגן עליו. שמה קוראים קריאת שמע שעל המיטה? שהקריאת שמע תגן עלינו. אדם שלומד תורה, התורה מגנה עליו. אמר רבי, אף תלמיד חכם שהוא לא צריך לקרוא קריאת שמע לפי דעתו של רב נחמן, מבא אלי למימר אחד פסוק הדרחמי. בכל זאת הוא, הוא צריך לומר פסוק אחד לעורר עליו רחמים. למשל, כגון, הפסוק, בידך אפקיד רוחי. בידך, רבנו של עולם, אני מפקיד את הרוח, את הנשמה. פדית אותי, השם, כל אמת. עד כאן דף דלת.